יום חמישי, ראש חודש, אדור בייס. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח האחרון לשבוע הזה. אנחנו מיד מתחילים עם הדור הנפלא על הא ועל דא. יש פה מאמר נפלא, סיפור, שסופר בשיעורו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א בשבוע שעבר. שמענו פעם על יהודי בעל מכולת שמעניק מעונו בנדיבות לבחורים שנכנסים לבית שלו במהלך יום הפורים כדי להטרים אותו עבור טרור וחסד, אבל יש לו תנאי אחד. לא מקבלים כסף לפני ששותים כוס מלאה וודקה, לא פחות. טוב, מה לעשות? היהודי נהנה לראות את החבר'ה משתנקים מאדימים, שלא לדבר ממש כבר אחרי זה. אז ליהודי הזה, ואולי לעוד יהודים כמוהו, כדאי לקרוא ברצינות את הסיפור הבא. מה יש האמיתי שיכול להזכיר סיפורים משנים קודמניות על צדיקים שהסכימו לשים את עצמם ללעג בקדס כדי להשיג כסף לפידיון שבועים? רק שהפעם הסיפור הזה מסתיים קצת אחרת. מספרים פה על שישה בחורים ישועה בארצות הברית שהיו נתונים בקשיים כלכליים. הם נקטו יוזמה מיוחדת. הם פנו ליהודי עשיר שהתגורר באזור הישיבה, רצו להטרים אותו. אבל אותו עשיר, ממש כמו בסיפורים, החליט לחמוד להם לצון. פתרון הישיבה לא בער לו כנראה, אבל השתעשע למראה של הבחורים שקופצים בבגדים שלהם לבריכה קרה שבחצר שלו בעיצומו של ימי החורף, ועולים משם רועדים מקור, זה כן התחשק לו. אז הוא אמר להם שעל כל בחור שיקפוץ לבריכה עם הבגדים, הוא יתרום סכום של $1,000 לישיבה. טוב, הם נענו לאתגר עם סירות נפש, קפצו אחד אחרי השני, לבריכה הקרה, הבעל הבית עם הבגדים, הבעל הבית עמד בדיברו, רשם להם צ'ק בסכום נכבד של $6,000 שמיהרו לתת לו בשמחה של מצווה להנהלת הישיבה. הבחורים מצדם עשו מייסי נעלה של הקרבה למען אשדו כסתיר, אבל אותו עשיר לא זכה שכספור שנתרם בצורה מבזה שכזו יסייע לישיבה. ביצא אחת עם רבני הישיבה החליטו בהנהלה לקרוא את הצ'ק לגזרים, הסבירו שתרומה עבור החזקת תורה נוצאים מתוך אהבה לתורה, כבוד לתורה. מה שקרה כאן היה בדיוק ההפך, זה כסף של ביזיון התוירה. כסף כזה לא ראוי שיחזיק עמדי התורה. לא ידוע אם לגביר נודע שהתרומה שלו שבה בפניו או לא, אבל הרבי יצחק זילברשטיין, שסיפר את המייסה הזה, הוא דן בשאלה האם צד הדין, הגביר חייב לחזור ולתרום כסכום, כי הוא חייב לתת עבור הישיבה. כיוון שהתרומה לא יצאה לפועל, הוא עדיין מחויב בה, המסקנה שלו הייתה שהוא לא מחויב בה, ואין כאן מקומם של נימוקים הלכתיים שהובילו למסקנה הזאת, אבל המסר העצמותי שבסיפור הבלתי שגרתי הזה, מהדהד בכל הוז. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. הסיפור שסיפר הגאון הצדיק, מלך בידרמן שליט"א, בימים האחרונים, הוא מספר שממש לאחרונה, ליל שישי פרשת כסיצו, סיפר לו אברך מתושבי ניו יורק, מייסה נס ופלא שקרה עם הבת שלו בת 14. הוא מספר שכעשר שנים תמימות היא סובלת מקושי בנשימה לעלינו, כבר היו איתה אצל כל הרופאים המומחים בעניינים האלו, ואף אחד מהם לא ידע ולא הבין מה שורש הבעיה ומה ניתן לעשות כדי להקל מעליה. ואדרבה, ככל שהוסיפו לדרוש ברופאים, ככה גברה הפליאה והתעלומה, למה קרה לה ככה, ובאילו דרכים אפשר לרפות אותה. וגם כשנשלח על ידי כמה מומחים למדינת אריזונה, בדרום מערב ארצות הברית, ששם האוויר יבש מאוד, לא הועיל על השהות של 3 שבועות שם, אלא לפרק זמן קצר של שבוע אחד. והנה, לפני תקופה קצרה, המערה קיבלה על עצמה, שבכל יום ויום, לפני שהיא תעלה על משכבה לשנת הלילה, תשב ותכתוב הפנקס שלה 10 דברים טובים שהקדוש ברוך הוא גמל איתה באותו יום. עליהם היא תודה ותעלה לקדוש ברוך הוא שגמר חסדים טובים שגמל על כל טוב. וראה איזה פלא. ביום 41 זכתה לכתוב את הפנקס הזה, שביום הזה התחילה לנשום כאחד האדם. כל מחוביה וקשייה נעלמו כולה היו, כי אכן הסגולה הגדולה והמועילה אפשר כל הסגולות היא, כשאדם זוקף ראשו, מרים את הראש ורואה איך הקדוש ברוך הוא מפליא איתו לעשות. אפילו לעשות עמו תמיד, בכל עת. ההודעה הזאת היא הפתח להביא את הישועה. משנכנס אדור הבריס, יש לנו פה מאמר נפלא של הרב ישראל, לאיוש שליט"א. הוא מתחיל את המאמר, כשם שמניח הסבא מתאים לשמחה, אומר יותר משנים בתיינית, כך משנים שסבא אומר בין לשמחה. שואל הרב לאי, הוא שמע הקשר בין חובת תמיות השמחה בחודש אב, וחובת ריבויה בחודש אדר, לכאורה זה שני ציוויים שלא קשורים אחד בשני. המילה כשם, אומר דיו דרשני, בגלל ששני הציוויים עוסקים בשמחה זה בריבוי זה במיעוט, זה סיבה לקשור אותם אחד לשני. הוא אומר שהוא שמע תירוץ נפלא שבחודש אב הם מעטים בשמחה, כי בחודש הנחב הוא בית המקדוש. כמו שאמרו חז"ל, חורבן מסמלים לו כי נגרם בגלל סינס חינו, ואילו בחודש אדר, אנחנו שמחים. שבזכות הניסים הגדולים שעשה הקדוש ברוך הוא, יצאנו מהגזרות של עמוד בחשווי ראש, ומבואר בספרים הקדושים, שעם ישראל זכה לנס הגדול בזכות ארבעת חינום, שהרי בתחילה היה פירוד ומחלוקת, כמו שפעם ישראל, כמו שעמוד אמר לחשווי ראש, יש לו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, רק בעבור זה הצליחו הגחות הרעים לגזור גזרות כאלה עם ישראל. ומידו כמיגד נידו, לנס ההצלה, זכו ישראל בזכות ארבעת חינום. כמו שאמרה אסתר, כמו שאמרה אסתר למלכו, כמו שאמרה אסתר למלכו לחשווי ראש, למרדכי, סליחה, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי וזה יבוא למלך. זאת אומרת שאם תכנוס את עם ישראל, הם יתאחדו עד כדי כך שכולם יצומו על אישה אחת, בזה אני אבוא אל המלך, מלך מלכי המלכים, אני אצליח לבטל את הגזרה. יוצאים כי ששני הציבורים עוסקים בעניין אחד, אבא סחינו מול שנאת חינם. ולכן אומרת הגמרא, כשם שנכנס אז ומעטים בזמנך, בגלל שנאת חינם, ואך בגלל המידה ההפוכה, אהבת חינם, מרבה בשמחה בחודש אדר. שנאת חינם אין הפורש כפשוטו, היא לשנוא את הזולת בלי סיבה. סתם ככה, כי הוא לא מוצא חן בעיניי. גדר שנאת חינם שבעבורה חרבה ירושלים הוא, שגם אם החבר הציק לך, הוא פגע בך בממך, ויש לך לכאורה סיבה טובה לפנות אותו, זו שנאת חינם. כי אין אף סיבה בעולם שמתירה שנאה. כל שנאת יהודי בחינם. שפר על הצדיק רבי רפואל מברשת, שהיה מחבב, זה שרצה לי תיבוח, היה מחבב, מחבב מאוד כל דבר שבא מארץ ישראל. פעם שלחו לו איזו עירייה מצמר של רשת שגז וכבשים מארץ ישראל. הוא מאוד שמח עם העירייה הזאת. כיוון שהוא רצה זה יהיה על הגוף שלו כל הזמן, הוא ביקש מהחיית שיתפור לו, רצה לזכות אותו מאותו בעד. החיית עשה כבקשתו, אבל ואז התגלה שהוא גזר במרכז הבד את החול לבית הצבא, וגילה שזה היה מקופל, ומילא נוצרו שני חורים בשני צידי העירייה. החיית שחשש מאוד מהתגובה של רפואל, שהוא השחית את העירייה, הייתה כל כך חביבה עליו, הגיש לו טלית בבושה, התנצל על כל מה שקרה. להפתעתו של החיית, הוא זכה לתגובה שונה לגמרי מזה שהוא ציפה. אמר לו, זה לא טעות בכלל, בטלית הזאת צריכים להיות שני חורים. האחד, להכניס בו את הראש, והשני, כדי לראות האם רפואל יחס, וחלילה יפגע בחיית. גם אבא סחינם פירושה, אהבה ללא סיבה, לא רק כי החבר עשה לו טובה, אבל גרם לו הנאה כלשהי, אלא פשוט כמשמו, היא אהבה רק בגלל שהוא יהודי. אדם שאיתה בליבו אהבה עיוורת לזולתו, יחוש את המצוקה שלו, לעולם, לעולם הוא לא יתכבד בכלונו. לאיזה כנותו של הסבא מתלבודקה, הגאון הוא צנצי פינקל, דרך הצדיק לברוך, ובגלל המצב הבריאותי הרעוע, אז הרופאים ציוו עליו, לאכול איזה אוכל מסוים. התלמידים הקרובים היו מוכנים לו את אותו אוכל במיוחד, שעם הזמן זה הרב לחיקו של הסבא. יום אחד, אותו תלמיד שהיה מכין את האוכל באופן קבוע, היה צריך ללכת לאיזה מקום, לא יכל להכין את אותו אוכל. אז הוא מינה במקומו, בחור חסר מסוים שהכין את האוכל. כשהוא חזר נודע לו שהאוכל שהוא הכין, שאותו מחליף, לא ערב לסבא. אז הוא החליט לפסות את הסבא מסלבות, כי הכין דייסה משובחת, הזיב בו מוצרים משובחים. והגיש את זה לסבא. קדימתו, הסבא טעם הדייסה המשובחת מיד גרק. אמר, יש באוכל איזה סם המוות, מנסים להרעיל אותי. שום אופן הוא לא רצה לאכול יותר מאמנה. טוב, ולדורה הגיש לבנה באוכל אחר, שלא מבושל. בערב, סיפר הסבא לתלמידים שרצו להריל אותו באוכל עם סער נובל. טוב כדי דבריו, אמר בהתפלות, הראיתה מעורבת בלסת אותרה רוחני של טבעת הקובוי, ומסיקה בית זכרון חברים. או אז הבינו שלא היה פה עניין של טעם רע, בתבשיל, לא סכנת נובל מרעל גשמי, אלא הלב הטהור ואוהב ישראל, הוא הרגיש אותו אחד קבוע מתנשא על זה שהחליף אותו. וחלילה יש מישהו שעלול להיקלם מהטעם הערב של התבשיל. תבשיל כזה, טעים שיכול שיהיה, זה לא ייכנס לפסל. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע. כל עזוב ועושו למלוכו. יש פה מאמר נפלא. מאמר נפלא שהתפרסם בנכבוד עם עזוב, מחקרים תורניים סביב מתכת הזהב, על ידי הרב ישראל טנדרוביץ'. ועוד ועוד. מאמר ארוך, ננסה לראות אותו. השורות, יש פה כמה שורות, יש פה, זה בעצם פרשה היסטורית מרתקת, שראשיתה בשנת תקנון בעיר בורשה, שבחבל מרמורוש, והתחנה האחרונה לעת עתה בתל אביב, שלפני כמה עשרות שנים. אז השורות המעטות שכתובות בספר זיכרון בורשה, אם אני אומר נכון את השם, חושפות קצה קרחון של פרשה היסטורית מרתקת, שרב הסתום בעל המקרה. ידוע ידעו יקירי בורשה, ידוע ידעו יקירי בורשה, שאוצר יקר תמון בחדרי בית הכנסת הישן. שם לשולי ספרי התורה הייתה מונחת קופסה שאין ארוך לה, ברטת של הרצב חרדת קודש, ביטו לפינה, ששם הקופסה עם תוכנה שלא יסולה בפז, אבל היא שאינה פותחה, כל שכן שאינו קורא את הכתוב בו, הקמיה שבתוכה. אבל תקוותה מיתנה שבורשה שמורה היא בכל, ושואת רשעים לא תבואנה. טוב, האמת ניתנת לאמר שהפרשה הזאת נשמעת בהזויה, כעלילה שמונת צדקים להוראה מצועדים, היא שמזכירה לנו שזה ייתכן גם ייתכן, ומה גם שמחלוף השנים נתגלה כי אותו קמיה, עתיק ימין ורב פעלים, שוכן אחר כבוד בארץ הקודש, את הצלומו, כמו גם מדעי הראייה שזכו לראות אותו, ועידים כאלף עדים על אמיתות הפרשה. הסיפור המלא, כפי שמגולל אותו הרב צבי אדלר, מעל דפי המבשר תורני, פורסם לפני כמה שנים, על פי מקורות היסטוריים שהוא בדק. באחד משני, מימי שנת תקנון, אנחנו מדברים פה על כמה מאות שנים אחורה, בסביבות העירה בורשה, שהייתה באותה תחת שלטון האימפריה האוסטרו-הונגרית, נצנוץ מבריק שבקע מאחד הסלעים באזור בשם הנדיל, שכונה בפי המקומים בשם בורשו בניה, סב את תשומת הלב, שהוא מצטרף לעוד המוני סימנים ראשונים שהעידו, כמו שחשבו ההמוני המקומיים, שיש פה עם מצותו של אחד מהעיקרים של מחצבים, זהב. טוב, משהלכה השמועה והתפשטה, הגיעו את דעה מלוזי השלטונות, גילו עניין רב, אחרי זהב פעיל זה לא עניין שינה בכך, תרומה שלו לקופת המדינה עשרה להיות בעלת משמעות רבה. ההוראות המתאימות ניתנו, תוך זמן קצר, הגיעו למקום גיאולוגים בכירים, שערכו באתרים החשודים בדיקות רבות מגוונות, אלמות פטישים, כלי חציבה שונים נשמעו היטב בכל הסביבה, חקרו, חפרו לאורך, לרוחב, תעלות, הגיעו למסקנה שזה עשיר בזהב. טוב, הבשורה מיירה לעשות דרכה לרבי המלוכה, השמחה הייתה גדולה. יצא צו קיסרי שהעירה בורשה על כל סביבותיה, תופקה מידיים פרטיות, תהפוך לרכוש ממשלה. טוב, גויי הסביבה, צהלו למשמע הבשורה, היה שיחת היום על העושר הרב שעתיד לפעול בחיקם. שמחה שלא ראש העיר הייתה כפולה מכופלת, כי לא רק עושר רב הופיע בחלומות שלו, וגם משאלה שהוא הרבה זמן בקש, לגרש את תושבי העיר היהודים. אותו אחד שהיה שונא ישראל ידוע, הסתובב ברחבי העיר, מספר לכולם את הגורל שצפו ליהודי העיר. ככה הוא מלא בדיונם של הרעילים בהבטחות על הרבטים והרכוש של היהודים המגורשים. שיפלו כפרי בשל, היהודי העיר מצדם עקבו בדאגה אחרי הפרסומים, שהם יודעים שגורלם צמוד למדת הזהב. טוב, היו התלבטויות רבות בפני ראשי פרנסי הקהילה, הם נתחיל בהשתדלנות, ומצד שני לא רוצו לעורר את הערים מרבצו. טוב, אספות התכנסו, רעיונות הועלו, אף אחד לא הבשיל לפעל מה יעשה. בינתיים הלך שעון החול, שעון הזהב, התקרב מהירות לקיצו. ראש העיר בינתיים המשיך להגביע את קולו, מתלך ברחבות העת שדעתו זכוכה עליו. יחד עם חבר מרעב, מחלקים ביניהם את נכסי היהודים. שדווקא אז שלח הבורא לזבוח את הישועה הפלאית שלו, שאלים את הסכנה באופן שאיש אפילו לא עלה על דעתו, שזה בכלל אפשרי. באחת השבתות באותם ימים הגיע לבור שהצדיק המפורסם נחמן מרינוב, זכר צדיק לברכה, שהוא היה נוסע לפני המדינה לחזק את בדקי היהדות, להפיץ את אורות החסידות. לפי גרסה אחרת הוא לא הגיע לעיר אלא משלחת נכבדה שעליה נמנו ראשי וטובי קהילת קודש בורשה. הלכו אליו, שם קיבלו אותם. טוב, בכל מקרה, כך או כך, הצדיק קיבל את המשלחת, האזין ברוב קשב לדברים, הם תיארו את הפרוטרוט ברגש, את הסכנה הגלומה באותו מחי זהב, הדגישו את הסבל שיכול לפעול. הצדיק שקע בשרפיו, ביקש שיביא לו יריית קלף כשרה, דיו וקולמוס קשה. הביאו לו, ואז הוא כתב צירופי אותיות שונים על גבי הקלף, ששפתיו מרחשות וממלות, אוצו איצו וסופו, דברו דובר וליוקום קיימון הזה, אחרי זה הוסיף זהב, סגור יסגר, הקדם יחתם והחרוץ לא יחרט. אז הוא מסר את העירייה, את אותו קמיה, לחברה המשלחת, ואמר, כל זמן שהקמיה ימצא ברחבי העיר, ור בורשה, כל רע לא תונה ליהודיה, נגע לא יקרב בו אליהם. שימו את הקמיה בתוך קליפים ותגנזו אותו במקום קדוש. חברה המשלחת הנפגשים הודו לצדיק מעומק הלב, ויצאו לקיים. והנה, מיד אחרי שקילו להפנין את הקמיה במקומו, עברה בעיר השמועה שקריית הזהב נפסקה באופן פתאומי ובלתי צפוי לחלוטין, סיבה שכמותה טרם נשמע בתולדות ענף הקריה. מה קרה? פתאום צמח שם, צמח במרכאות, סלע קשה במיוחד, והוא מונע מהקוראים להגיע אל גדלי הזהב. סלע קשה לא התרגש מהניסיונות הרבים של מומחי הקריאה לסלק אותו מהשטח. בחרף כל המאמצים, הוא נותר זקוף וגאה, כאילו שהוא לועג למאמצים שלהם, ניסו לתחכם, להתחכם, לעקוף אותו, חציבה בזוויות שונות, נתקלו בו שוב ושוב באורח פלא. טוב, השלטונות לא רצו לוותר, הביאו מומחים, כולם שם בפרחי נפש. התקווה אם כן להפיק זהב בכמויות עצומות, להגות בפרחה, וליהודי העיר באה רווחה. ככה במשך איזשהו זמן, הפרשייה המשיכה להעסיק אותם, לאט לאט העניין נשכח, עד שכל מה שנותר זה היה מכשירי הקריאה שנקראו דוממים באתר הקריאה. טוב, איש מבין תושבי העיר והמומחים לא עלה על דעתו מה גורם לזה, אבל יהודי העיר, ידעו גם ידעו, חזו עין בעין בכוחם של צדיקים. כל דלוי במזל, במקום של כבוד נתבצרו לאותו קמי הפילי בארון הקודש בית הכנסת. כמובן שכבוד רב הידועים רחשו לו. ככה עברו הרבה שנים, עד שהגיעה שנת תף ריש עין דלת, תרעת, שבה אכן רדה הארץ, אירועים שונים, התחלויות רבות, הולידו את אותה מלחמה עקובה מדם, שזכתה לכינוי מלחמת העולם הראשונה. במהלך ימי המלחמה, הצבא האוסטרו-הונגרי הפקיע את בית הכנסת לשימוש שלו, ניפץ את כל הערות הישן, הפך אותו לערבת סוסים רחמנים. טוב, בסוף המלחמה, אחרי המלחמה יהודי הקהילה הזדרזו לנקות לבית הכנסת, לגאול אותו בחורבנו, ואז מצאו את הקמיה מונח בתוך חבוס, גינות לשרי מאכל הסוסים. בית הכנסת שוקם חזר למכונו, אחרי שהוקם ארון הקודש, ישבו בני הקהילה את הקמיה למקום הקבוע, שם הוא נותר עד השואה איומה. בתום השואה שבו אל העיר מעט מזהיר בניה, שנרחו שהמקום שלהם לא יכירו אותם. ועזבו, עלו לארץ ישראל. המיקום הנוכחי של הקמיה לא ידוע, אבל כמו כל חלק אחר בתולדות שלו, גם ההיעלמות שלה מלווה בעלה מרתקת. וכך אנחנו קוראים, הוא כותב פה בעל המאמר והמבשר, אנחנו קוראים באחד מהספרים שיצא על ידי שרידי העיר יוצא העירה, שמספרים שבשנות מלחמת העולם השנייה שוב נעלם הקמיה ונתגלה מחדש באורח פלא במדינת ישראל, והוא שמור אצל אחד מיוצאי בורשה. בספר אחד מספרים שרידי העירה שלפני שאחד ילדים יצא לדרכו, הוא זכר את הקמיה ולקח אותו. ואז התרחק דבר פלא. הקמיה עודנו בין אצבעותיו, טרם התרחק מהבית, שמועה רועמת מקצה בורשה ועד קצר. אבן גדולה נגולה בהנדל, האפרות זהב התחילו נושרות קשה לגיום חורף. והתברר שבאותו רגע שנתקע הקופסה במקומה, נתקע המחיצה ושוחרר זהב שהיה עצור מאחוריה הרבה שנים. אין כמה, יש זהב, יש זהב, אין יהודים. עשרות שנים חלפו, זהותו של אותו יהודי התגלה, היה זה הרב החוצי דברית חוק פוגל, שהיה מחשובי תלמידי ישיבת וישווה המאפירה, שנפטר בראשון התפשין במזיין. בימים התגלגל הקמה לבית מרמרוש בתל אביב, שם נעלמו עקבותיו באופן מסתורי, כבר כל שלב אחר בגלגוליו הרבים. עד כאן המאמר המרתק הזה. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, באוצרותיו של מורון, הגרבד פוברסקי שליטה, יש רשימות שהוא רשם לעצמו במהלך השנים, שכוללות זיכרונות ועובדות שהוא ראה במחיצת גדולי ישראל, בראשם החזון איש, בריסקרון. לפני כמה חודשים, לרגל ההילולה של החזון איש, טס חשבון, ראו אור מעט מהפנים היקרים האלו בפרסום ראשון בגילון במה, בסביבי התלמידים שלו שליקטו, סידרו את הדברים. יש פה אחד מהסיפורים הנפלאים שהופיעו שם. המייסה הראה באחד הימים שהרבר פוברסקי, היד של החזון איש, עמד על משמעותו. כמו שהוא מספר, מסביר בהקדמה, הסיפור שבזמנו, שבן גוריון, ראש הממשלה, רצה להיפגש עם החזון איש, בהתחלה הוא לא, החזון איש לא רצה, בסוף הוא הסכים. טוב, מטבע הדברים, הפגישה, עוררה רעש בתקשורת, פרסם בעיתונים שלהם, שבן גוריון היה אצל הנביא מבני ברק, ומיד כמובן צבו כל המון העם והפחותים שבהם על הפסח של החזון איש. הרבה פוברסקי הגאון מסביר שגם לפני זה החזון איש היה מפורסם, ולא בקרב המון העם. עד בני התורה ידעו את הגדלות שלו, לכן החליטו תלמידי החזון איש שמוכרחים לעשות מייסר, להפסיק את הנהירה הזאת, סדרו משמרות בבית למנוע מכל אחד להיכנס ולהפריע לו. הוא ממשיך ומספר, הגאון רבר שנשאר בזיכרון שלו מעשים מאותו זמן שואה במשמרת שלו. פעם אחת הגיע אדם, בחש, אשתו חולה מאוד, מצב של סכנה, הכנסתי אותו. הוא סיפר על זה החזוני של החולי שלו, חזוני של אשתו, חזוני שברך אותו, חזוני שאל, הוא רצה לעשות שינוי השם, שאל את החזוני שלו, החזוני שאמר לו, זה רואים טוב, תשנה למיריאם. אז הוא ענה לו, שהוא לא יכול, יש לו בת השם הזה, אז החזוני שאמר לו, הוא ייתן להם דבוירה. אחרי שהוא יצא, אז אמרתי לחזונית שיש לנו פה מייסר רב שבדבר שינוי השם, שמתחילה ראוי לקרוא למיריה, ואם לא, אז בואו. אמר לחזונית, זה לא משנה איזה שם לתת, אבל יכול לחץ כל שם שיעלה בדעתו. רק חשבתי שאחרי שהוא יצא מפה, הוא יהיה תרוד במחשבות מכל אשתו. אם ניתן לשם עצמו, הוא ירר אולי זה לשם לא טוב, ואנתן שם אחר זה עוזר יותר, זאת רציתי להוריד את הדאגה הזאת מהלב שלו. כבר שזה היה בפרשת בשלח, אז אמרתי לו, מריאם, שמוזכר בפרשה. כבר שיש לו שבת כזה, עם כזה שאמרתי לו, דבוירה, שמוזכרת בהפטורת. אם מתבוננים בזה, אי אפשר שלא להתפעל מנועם המידות שלו, מרגשת צער, זה לא עד שהייתה אצלו, איך ירד לנבחי הנפש של אלה שבקשו ממנו ישועה, חשב כמה יותר להקל על השני. כבר שרגיש שיקשה עליו לקבל את ההחלטה על השם, הוא הוריד ממנו גם את העול הזה. כמה זה מלמד אותנו, איך ללמוד בדרכה ולהיות זהירים. אנחנו ממשיכים סגולות וישועות. סגולה לפרנסה, אמר רב הקודש ברוך הוא לימי ז'יבוז' להיות בשמחה. הוא מסר סימן לזה. ואיסו אח שמח, ושסופי תאיבויס חתך, שזה השם של פרנסה. סופר על אלף שמחה מגור, שפעם נכנס אליו יהודי, תלונן על לחץ דעתחק, על ידים גדלו את פרנסה. הרבי טובה להיות בשמחה, איך אני אהיה בשמחה כשהצרות מרפות אותי? והרבי התחייך וטוב אמר, מה לא עושים בשביל פרנס? השמחה מעוררת השפעות ממרומים על נשמה של יהודי, שמח, קר ואומר, הזוהר הקדוש. שיתרות מלמעלה, כשיש יתרות מלמטה, ככה מתארים אליו מלמעלה. אם הוא עצור, יתרום עליו דינים מלמעלה. אם הוא בשמחה, אז מתארים עליו חסדים מלמעלה, כך אומר הזוהר. ואמר רב הקודש רבונים, רבי רבונים מפשיסחי, שיותר יכולים לפעול בתפילה בשמחה, ממה שיכולים לפעול בבחייה. הוא מספר בזמן שהיה בדנציג, ראה אחד שנפל לים, טבע שם. ואמר לו הרב בלשון אשכנז, תמסור דרישת שלום ממני ללוויתן. אחרי זה, השם עזר לו והוא נתפס באיזה קרש וניצל, וסיפר הרבה רבונים תמייסים, אמר שלא היה יכול לעזור לו בגלל שהיה לו צער מאוד גדול. עד שאמר לו איזה מיסי דבחוסה, מזה שנהיה לו קצת שמחה מזה, ואז היה יכול לעזור לנתבע. הרב קודש מרדכי מלאכוביץ' אמר שיהודי שמתהלך בשמחה מעצם הדבר שיהודי, הוא מבטיח לו שינצל מכל מיני נזקים אפילו מדבר עבר. החסיד המפורסם אומר ששוב, שר משמו של הרב קודש רבי יצחק מנשחיז, שאמר לו, אליהו זכור לטוב לא יכול לסבול את בעל העצות, והוא סיים. בכל שמחה שאדם שמח מהמצווה, יכול כל אדם שיהיה לו בחינת גילוי אליהו זכור לטוב. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דפנים בהלוכה. מה דין המחיצה שנפרצה בשניים מצדדיה? ובאיזה אופן אפילו הפרצה הקטנה ביותר פוסלת את המחיצה? לקח בעלות נושאים, אני מוכל לשמוע בשלוחה אחד פי הרבנים הגאונים ולרבות נחת ולגדול בתורה, וכדרכנו למד גמנה אחת תנאי הדפנים בהלוכה. אנחנו עוזרים מסימן שנצר הרבה צעיפים ח' וט'. שוב צעיפת שמוקמת במחיצות מארבע צדדיה, ובאחד הצדדים נפרצה מחיצה לפרצה שרוחבה אינו עולה על 10 אמות, והפור עצמרו בעלו אימן, והיינו על החלק שלא נפרץ. אין צורך להשלים את המחיצה, אלא די בתיקונים שונים כמו שמפרד בשכונו ובסימן שסג. אבל אם המחיצה נפרצה גם באחד משלות צדדים האחרים, פרצה אחת או בכמה פרצות, שהרוחב יותר משלושה תפחים, והפרוץ במחיצה הזאת מרובה על האומן. עכשיו הדבר כאילו כל המחיצה שבצד הזה לא קיימת. ומכיוון שהרשות לא מוקפת בארבע מחיצות, דינה כקרמניס. ואם בצירוף המחיצות שבצדדים האחרים, העומד שבכלל היקף המחיצה מרובה על הפרוץ שבו, אז יש אומרים שהעומד מבטל את הפרוץ. ולדעת המשנה ברורה והחזון איש, העומד שבצדדים האחרים, לא מצטרף לבטל אותו. ואנחנו ממשיכים, אם העומד שווה לפרוץ, וכל שכן הוא מרובה ממנו, ואין פרצה שרחבה יותר מ10 אמות, נחשב הפרוץ כעומד. וכל פרוץ שהעומד מבטל אותו, נחשב כעומד לעניין ביטול פרצות אחרות של המחיצה הזו. אבל אם בכך נוצר מצב שבו סך כל הפרוץ של המחיצה מרובה על סך כל העומד, נחלקו הפויסקי עם המחיצה הכשרה. ואם העומד ועצה מרובה על הפרוץ, רק כשמצטרפים יחד ועומדים שמשתתי זה הפרצה, ושאותו הפסקים ועומדים לכן מצטרפים לביטול הפרוץ. גם לדעת המקלים, עומדים שנחשבים כעומד רק לדין לבוד, לא מצטרפים לביטול הפרוץ. כל העמדון הזה הוא רק בנוגע לעומדים שאין מצדם האחר פרצה נוספת שמצאת אותו. אבל עומד כזה שמצדה אחר יש פרוץ נוסף שרוחבו לא פחות מרוחב העומד, עד רבה, פרצות מבטלות את העומד ונחשב כפרוץ. ככל דיני פרוץ זרועים בשתי, דהיינו בקו הרוחב של המחיצה, כך דיני פרוץ זרועים בערב, דהיינו בקו הגובה של המחיצה. והקו קובעד לעשור את פוחם, וישנם מקרים שבהם, למרות שהפרוץ שבתוך עשרה לא מרובה על העומד, המחיצה נפסלה. כשיש פרוץ בגובה 3 תפוחים, שלפחות חלק ממנו, נמצא בתוך 3 התפוחים התחתונים של המחיצה, כיוון שבריחיים יכולים לעבור דרכה, והמחיצה לא ראויה לשמה. בעת כשיש פרוץ כלשהו בנקודה שבה נשלמים 10 התפוחים, מה שבאופן זה המחיצה לא בגובה 10 התפוחים, שתחת עומד העליון של המחיצה המשלים את 10 התפוחים, יש פרוץ שווה אליו בגובה ומרובה ממנו, ושהפרוץ שתחתיו יחד עם האוויר שמעל לגובה המחיצה עד להרקיע, שהוא תמיד מרובה יותר מהמעין מבטלים את העומד, זה נמצא שהמחיצה לא בגובה 10 התפוחים. עד כאן מיניין דפרים והלוכה שנלמד היום. אתמול עמדנו. היה אדם ראויים לשמש כמחיצה, ואם מקיפים שטח ברשות סרבי מכל עבריו, גם כשהם הולכים, השטח נחשב, השטח שבתוך העקף נחשב ברשות סיוכי בכל דבר. ומותר לטלטל חפצים מתוכו. לדעת הרמו, אין להסתמך על מחיצה כזאת, כי היא משעת הדחק. והתנאי העיקרי להכשרה של המחיצה הזאת, רק שהמשתמשים כמחיצה לא ידעו על זה. ולכן אין להשתמש במחיצה הזאת, אלא רק שמדובר בקבוצה גדולה שמכונסת במקום אחד. אבל במספר אנשים מועט, אנחנו חוששים שהם יתרחקו אחד מהשני, כי הרי הם לא יודעים שמשמשים את המחיצה, ואם כן, המחיצה תיפסק. עד כאן מניין דברים בהלוכה שנלמד היום. כדרכנו נפליג, שלמדנו אתמול, סליחה, כדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר מה שלמדנו, אחת מלמתת מלאכות העשרות בשבת מלאכת החוירש. העמוד של המלאכה הזאת היא הכשרת הקרקע לזריעה. אב המלאכה או חרישת הקרקע במחרישה, שהתכלית שלה הרפיית הקרקע במידה שראויה לזריעה. גם חרישה בשדה זרוע שלא מכשרת הקרקע לזריעה. ונסיעת לצמחה, האיסור של הרמושו מלאכת חוירש. חרישה שנעשה באמצעות הנהגת בהמה בלבד, בלי הפעלת כוח אדם בכלי חרישה עצמו, או חרישה באמצעות מכונה חשמלית שמופעלת בלחיצת כפתור אחת, ושאר ואחריה פועלת המכונה ללא מגע יד אדם, זה נחשב כמעשי עודר ועשרות לדאורייתא. חפירה ועשיית חרצים בקרקע נחשבת לתולדה של מלאכת חוירש, כאן שגם הן מרפות את הקרקע ועשרות לדאורייתא. עד כאן בעניין הזה. אנחנו ממשיכים דפאים מתלמוד בבלי. האם גיד הנושה נאסר קודם אנטן תוירה? ומה יחתיכו הראוי להסקבת? והאם איסור חייל איסור? על כך ולא דוסים מעניינים. אם עד המסכת חולין, דף קוף. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיר מפי הרבנים הגאונים ואין הרבות לך. ולקראת סיום המודרן נתלח הפייצים בחייך, חבוץ חיים יומי, האם מותר לדבר לשנורא על לחם שחור? יש היום בלימוד של היום, הלוחם מעניינת, כשם שאסור להוציא דיבה על חברו, כך גם אסור להוציא על החבצים דיבה. חבוץ חיים מציין שמקור הדין זה מדברי הספר יראים, לראיהם. הביאור המוסופים הביאו שהיראים למד זה מהגמור בערכים, בגבי חטא מרגם. ככה בירושנים נוספים שלמדו דין הזה מאוד מקורות בחזה. בגדר האיסור כתב הרב ניסים, שדווקא עם כתוצאה מהדיבור על החפת יש גנאי ונזק לביילים. כבר נרגנו שעל ידי שדיברו גנאי על ארץ ישראל, גרמו שלא ירצו להיכנס אליה. וזה גנאי כביכול הקדש ברוך הוא שנתן את הארץ לישראל. כרגע אדם גם קודם פסילה כפישה. אכן נביאים עוד הביאור נוסף עם דברי האחרונים בעלי המוסר שלמדו מדברי חזל, שלא ראוי לדבר לשנור על עצים ואבנים, גם כשלא יגרם לאיזה בבינות לבית. ומפורסם, מה שסיפר הגריד סרוויצ'יק, שהוא שמע מיהודי שהתארח של הרפצה עם השבת, הגישו לחם שחור ומצאו לחם לבן. והאורח אמר שלחם שחור לא טוב. אז החופצה עם הביא מיד שלושה דברים במעלת הלחם השחור, והוסיף לכם מה שאמרת זה לשנור. מדברי גנות על ארץ ישראל מצאינו בחזל שיחסו לזה חומר מיוחדת, אפילו הדברים של מה בכך, כגון טבע הכלים שלה וכדומה. רבי ומוסופים הרחיבו שם מדברי הגמורה. הביאו את המסופר על הברכת שמואל וברוך בר, ששם בחרו שבקרו בארץ ישראל סיפור שהיה שם חום גדול, אז הפסיק אותם שלא יספרו בגנות ארץ ישראל. וכן לספר כנעה לשווי מקום מסוים בארץ ישראל, הביא בספר יופס יחוסר שאחד סיפר לפני בל תירוב, אני זה מקום ארץ ישראל שמקום תירו עובד את השם, הוא סיים שהלוואי והיה מצב קרן בכל ארץ ישראל. כשהוא אמר זה, מזדעזע בל תירוב, שהוא שמע בקושנור על השווי ארץ ישראל. אמר הצלמי שיש לו את התחלות גנאי שקיימת לי הטוב את השווי ארץ ישראל, כן, למשל, להגיד שיש לו פעם לחוצפה ישראלית, אז כתב הגויין מנחם מנדל פוקס, שגם זה נחשב כגנאי לאשר את ישראל, ואסור להגיד את זה. וזה מדבר לדין שלא לגנות תשווי מקום מסוים, להגיד עליהם שמעלים מידות או כבר לקמון, שזה חמור יותר משנור על יפי. הרוצחיים מוסיף עוד, כשמצאו שחנבני מוציא דיבה על סחורה של חנבני אחר, קוראים לו נזק ממשי, הבורים מוסף ומביאים על זה מדברי ניסים, שמי שהוא הזמין אוכל, אוכל וקייטרינג, הטעם לא מוצא חן בעיניו. אותו דבר אחד שקונה איזה משהו, יין, הטעם לא מוצלח בעיניו. אסור להגיד דברי ביקורת על היין, על אוכל, כי הוא גרם הפסד בעלי היין והקייטרינג במשל שנורא. אלא אם כן, יש איזו תועלת, למשל שזה ממש לא ראוי, כמו מספר לאחרים שלא הפסידו. כך גם מספר גנאי על קוטרם, שאין נוצר מזה. אתה מבנס עם שם כתוצאה מזה. יגרם גנאי להורים שלו, בין שהוא אומר על הקודם שהוא לא מחונך, שמשמע שאומרים לו חינכו אותו, תרוי, אז בוודאי זה יעשו ונחשב לשנוע. עד כאן בעניין החפץ ובחיים. ולשים רבותה, התחזקות יומית. אחוז עם לובלין רצה פעם לקום בהשכמה יותר משאר הפעמים. אף צריך לתקן איזה משהו. וציווה לבני הבית שיקדימו תסעודת הלילה יותר משאר הפעמים. והם, לא יודע שלא יקדימו, לעד רבה יחרו, ולכן יפסידו תוכניות. אז הוא אמר, מהראוי לי לכעוס על בני ביתי. מה הייתה כוונתי מהקדמה הזאת? לעשות רצון כהני. גם זה רצון כהני שאני לא אכעס. כן, רבותיי, גם בשעה שמתעורר בנו איזה כעס על דבר מצווה, שלא הצלחנו לעשות בגלל מישהו. תדע לחשוב, האם זה רצון השם שעכשיו נכנס? המולטר מסיים ביודע. עד כאן דברנו להם, רבותיי, שיהיה לכולנו המשך של מוסלם. חודש טוב, שבת שלום, הרבה הצלחה וכל טוב שיהיה.